החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל המאזינים היקרים. אנחנו מתחילים את החומש השלישי ויקרא, קורבנות. ואני רוצה לומר, לעמוד על נקודה אחת, איך אפשר להקריב קורבנות בתקופתנו שלצערנו חרב את המקדש ואין לנו בית המקדש? איך אפשר להקריב קורבנות? מה עושים? אנחנו מתפללים לגאולה, מתפללים לבניין בית המקדש, אבל בינתיים מה עושים? אנחנו נראה שכל בית יהודי יכול להפוך את הבית שלו לבית מקדש ולהקריב בו קורבנות גם בזמן החורבן. ונתחיל בפסוק שהפרשה מתחילה, ויאמר השם, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן וכו'. והשאלות הן, למה התורה כותבת אדם כי יקריב מכם? אדם כי יקריב קורבן, המילה מכם היא בעצם מיותרת. שנית, בקורבנות שהתורה מפרטת, כל קורבן, יש קורבן של בקר, יש קורבן של צאן, יש קורבן של עופות, יש מנחה של סולת. בכל קורבן התורה מסיימת שזה עולה לריח ניחוח לפני השם. כאילו איזה משוואה, תוצאה שווה לכל הקורבנות. הרי יש הבדל, אחד שיקריב בקר עגל, למי שבא ונתן איזה כמה עוף קטן, או איזה קומץ של סולת. איך ייתכן שאותה תוצאה בסופו של דבר מכל קורבן, הכל עולה ריח נכוח לפני השם? ובפרט עצם העניין להבין את כל המושג של הקורבנות. מה זה קורבנות? שמואל הנביא כותב בשמואל א' פרק ט"ו, ויאמר שמואל החפץ לשם בעולות וזבחים. ככה הרי שמואל אמר לשאול, כי שמוע בכל השם, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אילים. שמואל אומר, הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו הקורבנות, מעניין אותו שתהיה ממושמע, תשמע ותעשה רצון השם. או ישעיהו הנביא כותב בפרק א' פסוק י"א, למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, שבעתי עולות אלים וחלב מרעים ודם פרים וכבשים ועתודים, לא חפצתי. אם כן, איך זה הקורבנות האלה מעלים ריח נכוח לפני השם? מהו ההסבר? אז מה תמון בכל תורת הקורבנות? זה עמוד העבודה. צופים יקרים, בדרך כלל, ודאי שבן אדם חושב שכל הנושא של הקורבנות הוא שייך לזמן בית המקדש בלבד. ובזמן שהיה בית המקדש, מקריבים קורבנות. פיזית זה נכון. אין לנו אפשרות להקריב קורבנות, להביא בעלי חיים, בקר, צון, עזים, עופות. אין לנו מקום להקריב. אבל מפרשתנו אנחנו נלמד מה זה קורבנות ומה התוכן של קורבנות. וכל בית, כל זוג שבונה בית ומתחיל את החיים לבנות בית יהודי, זה הופך את הבית הזה לבית מקדש מעט. ופה מתחילה העבודה של הקורבנות. איזה קורבנות? כל אחד בא ממקום אחר. הבעל בא, יכול להיות לפעמים מעדה אחרת, בכל מקרה, אפילו עם אותה עדה, אבל בהווי אחר, הרגלים אחרים, כל מיני שפת דיבור, האוכל, הרגלי השינה, היחס, הכל הרי משתנה. כל אחד בא מזווית אחרת. לא נולדו באותו בית, לא גדלו באותו בית, לא גדלו באותם הרגלים. הכל, כל אחד מוקצן. כל בית הוא תורה בפני עצמה. תרבות שונה מחברתה. הרגלים שונים אחד מן השני. ומתחילים את החיים המשותפים לבנות בית. וואי, אתם יודעים איזה משימה זאת? זה משימה שאם לא שמים את האתגר מול העיניים, הכישלון בטוח. אי אפשר להצליח. כי יש הרבה קונפליקטים בין שני הצדדים. זה רגיל כך והוא רגיל כך. אחד מתוק, אחד רוצה לאכול חריף. השני רוצה אור, השנייה רוצה חושך. הוא רוצה מזגן, השנייה רוצה לא מזגן. והכל יכולים להיות הפכים בכל תחומי החיים שעכשיו רוצים לבוא ולחבור יחד ולהתחיל לבנות חיים משותפים. והיא המון התנגשויות, המון התנגשויות. מה עושים? זה בית המקדש. וכשמתחתנים, מתחילים להקריב קורבנות. מהו הקורבנות? מי מוותר? מי מוכן לוותר על התכונה, ההרגל, הכיף שלו, למען הצד השני שיהיה לו טוב? מקריב קורבן. קורבנות. זה הקורבנות. אני אספר לכם סיפור. הרב יצחק מברדיצ'וב, היה לו מנהג כל ערב יום כיפורים, הוא היה מוציאים קרוז בשמו, כל מי שרוצה שהרב יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של עם ישראל, יתפלל עליו יום כיפור, איזה דבר עצמתי כזה, לקבל את התפילה המיוחדת של סנגורן של עם ישראל, שתפילתו בוקעת את כל ערכי. אז היה קרוז, מי שרוצה לבוא ורוצה לשים את השם שלו, הוא צריך לשים שתי מטבעות כסף על השם הזה. כל שם, שתי מטבעות. נו, תחשבו, מי לא היה בא? כל ברדיצ'וב, כולם היו רצים. שהשם שלהם יהיה בידיים של בסידור של הרב ברדיצ'וב, שיתפלל עליהם, שתהיה להם שנה מאוחדת, מוצלחת. אז היה פשוט ערמות, היה לו השולחן, ערמה של פתקים, ערמה של מטבעות, שתי ערמות. כולם רצו. על כל שם, שאתה שם פתק עם שם, שתי מטבעות. אתה שם שתי שמות, ארבע מטבעות. שש, ככה זה הולך, שלוש, שש מטבעות. והנה בא איזה אישה אחת, כבר קרוב כבר לכניסת החג, כל עוד נפשה בה, ודופקת שכל זאת שתצליח להתקבל, ומקבל אותה הרב ברדיצ'וב, היא נכנסת, היא לוקחת פתק, כותבת את השם שלה, ואת השם של הבן שלה, ושמה שתי מטבעות. הרב ברדיצ'וב רואה פתק עם שתי שמות ואת שמה לי שתי מטבעות. אמר לה, גברת, סליחה, כל שם שתי מטבעות. אמרה לו, כבוד הרב, אני מהבוקר מתרוצצת ומחפשת בכל מחיר להשיג פרוטה מפה פרוטה בשביל להשיג את שתי המטבעות האלה. בקושי הצלחתי אחרי כל היום העבודה שלי של היום להשיג שתי מטבעות. תעשה לי טובה. אז זה מה שיש לי, זה מה שיכולתי להשיג. אמר לה, צודקת, אבל אני מצטער. כל שם, רק שתי מטבעות לכל שם. אין אפשרות שתי שמות בשתי מטבעות. תחליטי איזה שם שאת רוצה, תשימי שם. שלוקחת את הפתק, בלית ברירה. ואז היא אומרת לו, טוב, כבוד הרב, אם זה ככה, אין לי ברירה, אני מבטרת על עצמי. העיקר תתפלל על הבן שלי. יותר חשוב שהבן שלי. ומחקה את השם שלה, ושמה רק את השם של הבן. ואז קם הרב יצחק מברדיצ'וב. וואה! לזה חיכיתי, לזה ציפיתי, זהו בדיוק הסנגוריה הכי גדולה בעולם. אבא, אבא, תשים לב. תראה איזה אמא. מוכנה לוותר על עצמה, מוכנה לוותר על הכל רק בשביל הבן שלה. נו, מה אתה עושה בשמיים? מה אתה עושה לילדים שלך? תראה איך אמא מוכנה לוותר על הכל בשביל הבנים שלה. אתה חייב לוותר לנו. אתה חייב למחול לנו. אין סנגוריה יותר גדולה מזו. כדי שיתקבלו ברחמים וברצון התפילות. קורבן של אמא הקריבה את עצמה למען בנה. אתם מבינים מה זה קורבן? שזה לימד את כל הסנגוריה שהרב יצחק ברדיצ'ו חיכה, הוא אמר שזה הקורבן הכי גדול שיכול לכפר על כל ההבנות שמוכנה לוותר על העצמיות שלה למען השני. נכון, זה בן, אבל זהו קורבן. מה זה קורבנות בכלל? כשמה מביאים עגל, כבש, עוף, מה קורבן? כותב הרמב"ן, אדם נכשל בחטא, עובר על רצון בורא עולם, הוא נכשל, יכול להיות במעשה, בדיבור, במחשבה, אז מה עושה? מביא קורבן. בקורבן הוא צריך להתבונן ולחשוב, זה כדי לעורר בו המחשה. כשאדם נכשל בחטא, מה היה ראוי לעשות בו? ממחישים לו את זה. כדי לעורר את האדם בפנימיות שלו, אז הקורבן הוא המחשה, מה היה צריך לעשות עם הבן אדם. אז האדם צריך לבוא, לסמוך את הידיים על הקורבן, להתוודות, להתחרט, ולחשוב מה היה צריך להיות איתו, מעלים אותו על מוקד, שורפים אותו. ואז מה קורה עם הקורבן הזה? מקרב את הלב של האדם לבורא עולם. כי אז הוא מתחבר לבורא עולם חזרה. הוא מבין את המשמעות מה זה לעבור על רצון השם. אז מה אתה צריך בקורבן? להקריב מעצמך למען לעשות רצון השם. זה כל הקורבן. הפיזי זה להמחשה כדי שהלב יתעורר. זה כל הקורבנות. לכן באמת אין הבדל אם אתה הבאת העגל, אתה יכול להביא העגל והוא יכול להביא רק קומץ של סולת. זה לא משנה. זה היכולת שלו. שניהם מביאים אותה תוצאה. ברגע שבאמת זה מעונקה דליבה, בן אדם עושה עם עצמו חושבים וחוזר בתשובה, ומבין כמה הוא מעל בתפקידו, בתכליתו, נגד רצון השם, והוא מוכן להקריב מעצמו למען לעשות רצון השם. וואי, ריח נכוח לשם. זה שמואל אמר, החפץ לשם בעולות וסבכים, כי שמוע בכל השם. כל התכלית זה כדי שתשמע בכל השם. הקורבנות זה המחשה. לכן צופים יקרים, מאזינים יקרים, תבינו שבעצם, נכון שבית המקדש נחרב, אבל הקורבנות אפשר להמשיך להקריב. ההקרבה היא בעצם שאדם מקריב מעצמו. אז אתם מבינים עכשיו למה התורה מדגישה וכותבת, אדם כי יקריב מכם קורבן. בשביל מה צריך את המילה מכם? אדם כי יקריב קורבן. לא, כל הקורבן זה מכם. תקריב מעצמך את הקורבן. זה כל הקורבן. לכן כל הקורבן הוא תלוי במילה של מכם. לכן התורה מדגישה את זה. וזהו בעצם מה שאנחנו מוצאים באמת, מה אמר ירמיה הנביא בפרק ז', כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח. כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור שמעו בקולי. מה אומר ירמיה הנביא? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני לא הוצאתי אתכם, ביקשתי מכם קורבנות. לא ביקשתי. הבקשה שלי היחידה, לשמוע בקול השם. זה הקורבן האמיתי. אבל לאחר מכן, עושים את ההמחשה כדי לעורר את התשובה, כדי לחזור. לכן באמת הגמרא במסכת מנחות בדף קוף יוד אומרת, אמר ריש לקיש, על הפסוק שכתוב, זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת, כל העוסק בתורה כאילו יקריב עולה, מנחה וחטאת. אתה מוכן לשבת ולהקריב מעצמך ללמוד תורה, זה יותר גדול מקורבנות, כאילו הקרבת את כל הקורבנות. אז הקורבן הוא לא רק העז, ולא העגל, ולא עוף. הקורבן, שב תלמד לעשות רצון השם, זה קורבן. יותר מעולה, יותר ממנחה, יותר מחטאת. הגמרא אומרת מסכת מכות, בדף י' מספרת, רבי יהושע בן לוי אומר, על הפסוק בתהילים שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. מה פירוש? אומרת הגמרא, דוד המלך אמר ריבונו של עולם, תשמע, אני שומע מה אנשים מדברים מאחורי הגב, ואומרים מתי ימות דוד המלך כדי ששלמה המלך יבנה לנו את בית המקדש ונוכל להקריב קורבנות לשם. ככה הם מדברים, ואני שמח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא ולא, חבל על כל יום, כי טוב, איך אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי טוב יום בחצריך מאלף, טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפניי, מאלף עולות שיקריב בנך שלמה לפניי. אתם מבינים מה המשמעות? הקורבנות זה דבר עוצמתי, זה עמוד העבודה, זה דבר נפלא, היא רצון שנזכה לזה, אבל צריך לדעת לא לשכוח. קורבנות קיימים, כי התכלית של הקורבן זה הקרבה הפנימית שלך, וכל הקרבה היא בעצם קורבן לפני השם, שעושים בזה את רצון השם. ואנחנו לא מדברים על הקרבות כמו שיש כאלה נוקטים, לעשות תעניות וסיגופים וגלגולי שלג ולשבת בקינים של נמלים שיעקצו אותם, כל מיני דברים. לא, 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 את זה הקדוש הוא לא מבקש ממך. כותב הרעבד, הרעבד זה היה בעל רוח הקודש, הרעבד היה קדוש עליון מלבד הגדולה שלו. הוא כותב בספרו בעלי הנפש, איפה? בשער הקדושה, בשער הקדושה. אתה רוצה להיות קדוש? אומר הרעבד, אתה יודע איך? אומר, אני רואה הגדר הגדול, הגדול והשמור המעולה והדרך הטוב להכנעת היצר הרע. מהו הדרך? אל תתענה, אל תסתגף, אל תתנזר, אלא לעולם תניח קצת מהאוכל. טעים לך כל כך? תשאיר איזה בייס. לא למלות את התאווה, כדי לעשות רצון השם. תכפר על עצמך בטיפה. ברגע שאתה מוכן, וזה לא רק באוכל הוא אומר הרעבד, אלא זה בכל ההנאות שלך, שאתה נהנה בחיים, תלמד לשלוט. תלמד לקחת טיפה פחות, כדי להקריב את זה לעשות רצון השם. זה הקורבן הכי גדול. אין יותר עוצמה מזה להילחם עם היצרים של האדם, כאשר הוא באמת מנסה ומשתדל להקריב קצת, תוותר על פחות קצת, כדי לעשות רצון השם. ולכן הוא אומר, אבל אל יתענה אדם עינוי נפש, פן יחלש ליבו, ויתקלקלו מעשיו ותבעיו, ויתערבב מוחו, ויהיה הפסדו מרובה מסחרו, כי יבטל מן התורה ומן התפילה. זאת אומרת, הבחירה היא להבין מה זה קורבנות. קורבנות, פירושו של דבר, הקרבה מעצמך, מהתשוקה שלך, מהנאה שלך, כדי לעשות רצון השם. ודברי הרעבד הזה מובאים בראשונים רבים, שזהו בעצם הסוד הגדול. גם המגיד משרים אמר למרן הרב יוסף קארו, בפרשתנו, פרשת ויקרא, הוא אומר, תזכור את הדברים האלה, כי זה יותר חשוב מתעניות. וכך כותב מרן החידה בעבודת הקודש גם כן. הוא כותב, תדע לך כלל, שאם דבר שהוא ערב לך, מתוק לך, ואתה נהנה ממנו, טיפה, תוותר על קצת מהנאה הזאת, הוא אומר, נחשב לו כקורבן ומזבח כפרה. זהו למעשה הקורבנות. הקרבה עצמית. מצאנו, אני בזה פירשתי דבר נפלא, בקורבנות של הנשיאים כתוב, אצל נחשון בן עמינדב, ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. וקורבנו כערת כסף. דבר מוזר שכתוב בקורבן של נחשון, מה שלא כתוב בשום קורבן, שכתוב פעמיים, ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, ואחר כך כתוב וקורבנו. אצל כל הנשיאים כתוב קורבנו, פעם אחת. למה פה כפול? למה אצל, אם נתבונן, תשימו לב, דבר גם מעניין נוסף, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. בכל הקורבנות האחרים, כתוב עליהם, נשיא שכר, נשיא זה, נשיא זה. מה מסכן? מה, הוא לא היה נשיא? הוא היה נשיא, גדול הנשיא. הוא היה נשיא של שבט יהודה, המלכות, ואצלו פתאום אין תואר. התשובה היא, בעצם קושיה מתורצת בחברתה אמרתי. תארו לעצמכם עכשיו, באים לחנוך את המשכן, היום הראשון שבו מתחילים להקריב קורבנות, ולא רק ביום הראשון שמתחילים להקריב קורבנות, אלא הראשון שהוא מקריב. אתם יודעים איזה מעמד זה? זהו מעמד עוצמה, מסחרר, מסחרר. לעמוד על הבמה ולהיות הכוכב של הערב, של אותו יום. הראשון שזוכה לשים קורבן על המזבח. וואי, וואי. אתם יודעים מה זה עושה? פשוט שחרחורת. לא רואה כבר את אף אחד. איך הוא נהיה כזה ענק. אבל אתם יודעים מה נחשון עשה באותו יום? הוא לא הסתחרר מהגדולה, מהכבוד. בכלל לא. מה הוא יקריב? אתם יודעים מה יקריב? והיה מקריב היום הראשון את קורבנו. מה, איזה קורבנו? אתם יודעים מה יקריב? את התואר נשיא. יקריב את כל הכבוד שלו לעשות רצון השם. הוא ביטל את כל הגאווה הפנימית שמשתחלת מתוך המעמד. הוא יקריב את זה. זה הקורבן הראשון שאף אחד לא עשה. אחר כך יש בקורבנו כמו כולם. אז מה הייתה הקורבן העיקרי? הקרבה עצמית. במקום לנצל את המעמד ואת הבמה, להשתחצן על כולם, להתגאות על כולם, להתפאר על כולם, בדיוק ההפך, ביטל את עצמו ביטול מוחלט. אין אצלו תואר של נשיא אפילו, כי התורה באה לשקף מה הייתה הפנימיות שלו. זה לא סתם לא כתבה את הנשיא, זה ביטוי איך הוא חש באותו רגע ובאותו מעמד, כאילו הוא לא נשיא, כאילו אחד העם. זה הקורבן העצום ביותר שיש לפני בורא עולם. זהו ההסבר בנחשון. לכן, כמו שאמרנו, שבעצם הבעל שם טוב כותב שבדורות שלנו, שהחולשה ירדה לעולם, הוא אומר, הדרך הנכונה היא זה להימנע מתעניות, מסיגופים, לא שמה עבודת השם, זה הרצת היצר הרבה פעמים, שעל ידי זה הוא נחלש מאוד, קשה לו ללמוד, התפילות, הכל, כל עבודת השם שלו נפגעת. הדרך הנכונה בדיוק ההפך, תשמור על הגוף, תשמור על הבריאות שלך, אבל אתה צריך לדעת להקריב מעצמך. ולהקריב מעצמך זה פירושו של דבר, אמרנו קורבן אחד, עצתו של הרעבד, שאתה יודע שמקריב מעצמך. אתה מקריב. בהקרבה הזאת אתה זוכה, זוכה לעוצמה. קורבן שמעלה ריח נכוח לפני השם. כי אתה מוותר קצת מהנאה שלך. בכל סוגי הנאות והתשוקות שיש לך בחיים. זה לא משנה באוכל, בשינה. אתה מוותר קצת על השינה. אתה מוותר קצת על אוכל. תאכל, תשתה, הכל תעשה. אבל תמיד תקריב מעט מעצמך, תתאמץ טיפה. זה קורבן להשם. אפילו שאין בית המקדש, יש קורבן נוסף שחזל לימדו אותנו, לפעמים אחד פגע בך, אתה מקריב את הכבוד שלך, נחשון ונמין אדם. וואי, אתה מקריב, אתה לא עושה מזה עניין, זורם, ממשיך הלאה. יש לפעמים, אומר הגאון מבין לה, המילה עומדת לך על הלשון, ככה רק יאללה לתת איזה מילה. אומר הגאון מבינה, אם אתה תסגור את הפה, כל מילה שאתה חוסך פחות או יותר גדולה מתענית של כל היום. זה קורבן. אתה מקריב את הדחפים שלך לעשות רצון השם. זה קורבן. אתה יושב ועוסק בתורה, הולך לשיעור תורה, יושב ולומד. במקום לעשות סתם לשבת לך על הספה רגל לרגל, ולשוחח ולפטפט, אתה מקריב מעצמך, קורבן. זאת התורה. לעולה, למלכה, לחטאת. הייתי פעם הולך עם מרן הרב עובדיה, זכרונו צדיק, קדוש וברכה. הייתי, באתי איתו אחרי התפילה, הלכנו לכיוון של הבית שלו. ואז אחד פנה מהמלווים, אמר לו, כבוד הרב, תמיד הרב, אני, הבעיה שלי שהם מנדנדים לי, עושים לי כאב ראש מהצבא, רוצים שאני אבוא למילואים. וחבל, אז אני לא חל, יש לי שעורי תורה, ואני רוצה ללכת ללמוד. אמר שהרב ברך אותי, שיפטרו אותי מהמילואים. אמר לו הרב, אתה יודע מה הגמרא אומרת? אמר יש לה, כי זאת התורה. אם אתה תלמד תורה, לעולה, לא צריך עולה. למנחה, לחטאת, לאשם, ומה בסוף? ולמילואים. אתה לא תלך גם למילואים. אם אתה תשב, תקריב את עצמך, אתה תראה, יפטור אותך. אתם יודעים מה זה הקרבה. לכן מורה ורבותיי, זוג שבונה בית. וואי, זה בית היוצר, זה בית המקדש, יש מזבח בבית, המזבח הזה אפשר להקריב עליו הרבה הרבה קורבנות שיעלו נויח נכוח לשם, וכל ויתור ולו הקטן, כל הושטת יד ולו הקטן על חשבון מאמץ, על חשבון תרחה, קורבן ועוד קורבן ועוד קורבן ועוד קורבן, נו אפשר להקריב קורבנות גם כשיהיה קורבן בית המקדש, אתם רואים איך אפשר להקריב? כי זה הקורבנות שמעלות ריח נכוח לשם. יעזור השם שנזכה כולנו תמיד לדעת להקריב קורבנות, ובראש ובראשונה בבית, בין בני הזוג, בין בני הבית, ללמוד איך להקריב אחד לשני, איך לוותר לשני, איך להעניק אחד לשני, ואותו דבר בכל הסובב אותו ובכל העבודה שלו של האדם, אין בין אדם למקום, אין בין אדם לחברו, תמיד אדם יקריב מעצמו קצת, ואז הקורבן הוא מקרב אותך לבורא עולם, מחבר אותך לבורא עולם, זה עושה נחת רוח לבוראנו, ועל זה נזכה כולנו לראות בבינה בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.